وين جاهز بشبات وين سالس بيوم خميسي بتعني ذو هنا خوفا كل كخ لخين اشتاكل بو لعيس التورخ من عبارات ومنيكوت ولا حولي شيء ما سكنا חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ויש פרטה ביום שלילה זה מנה כל הלילה, שלום זה מנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום וכרעם שאל העמי לשחר יצא תענית שלושה עשר באדר נרמוד בספר מגילת אסתר הוא שמע כאשר קבלו על נפשם בעזרעם דברי חצומות וזעקתם וקיימו וקיבלו עליהם ועזרם לעשות את ימי הפירון האלה כאשר קיבלו על נפשם ועזרם דברי עצומות וזעקתם בין דברי עצומות ותענית אסתר המקב רומז לקבלת תענית אסתר מאבותינו ואבות אבותינו אבל לא כך פשט המקרא כאשר קיבלו על נפשם בזמנו כשגזר עליהם מלכי הצדיק לעשות צום שלושה ימים כאשר קיבלו אנשם ועזרם דברי הסומות לזעקתם כך זאת קיבלו עליהם בדרות לעשות יום פורים אבל אם בזה תענית אסתר תענית אסתר נרמז בגמרא בתחילת מסכת מגילה ביום קהילה לכל מה פירוש יום קהילה לכל ביום שלושה עשר אומר שמרא בלותם שהיו בקבצים דומר סליחות את החלבים כמו בכל יום שתענית ציבור היו עוברים בפני התיבה, כמו שלמדו אצל עמלק כתוב, משה רבנו כתוב שעלה לגבעה, ואהרון וחור צמחו בידם מזה אחד ומזה אחד. אמר שמע מכילתה, שמשה רבנו גזר תענית על ישראל, באותו היום שנלחמו עם עמלק, והוא עבר לפני התיבה להתפלל על ישראל, ואהרון וחור צמחו בידם. וזאת אומרת, מכיל אותם מכאן את הענית ציבור שאין לו פחות משלושה. שלושה עוברים לפני התיבה, כדי שיעזרו לו וסומכים גם כן לחזן. וכן, מכאן שקשים שבזמן משה רבנו נגזר את הענית באותו היום של מלחמה, כך עשה מרדכי הצדיק, ביום שלושה עשר, יום שלושה עשר באדר, ביום אשר סברו אויבי היהודים לשלוט בהם, אז נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש נקהלו כל אחד ואחד לבתי כנסיות ובתי מדרשות להתפלל על עם ישראל שחלילה וחס לא כזו וכזה תאכל החרב גם אם הם התקוממו על העמלקים האלה שאיימו עליהם אז גם כחס ושלום שהם יפגעו לכן הם התפללו עשו תענית ציבור באותו היום וקיבלו עליהם לעשות ככה לדורות והקדוש ברוך הוא קיבל תפילתם ואיש לא עמד לפניהם, אמרו רבותינו, שלא נפקד מאיתנו איש. 75,000 עמלקים נהרגו באותו היום. ואף איש, ברוך השם, מעם ישראל לא נפגע. זה היה הודות שהקדוש ברוך הוא שומר ישראל, שמע תפילתם, הקשיב לתעניתם, כי לכן אותו היום שהוא נקבע ליום תענית, תקבע לדורות. יש חוקים ואומרים שאין תענית זה אלא מנהג בעלמא. בכל אופן, הדברים האלה הם כבר מקובלים על כל ישראל ומנהג ישראל תורה לכן הבלעים לא יפרשו מהתענית הזה מעוברות ומניקות פטורות מהתענית הזה בכל אופן הוא לא יותר חמור מארבע תעניות שהם 17 בתמוז, צום גדליה ו10 בטבת התענית 9 באב הוא מיוחד במינו כשחורבן בית המקדש גם מעוברות ומניקות צריכות לתעניות אבל בשאר תעניות, ארבע תעניות האחרות כולל תענית אסתר כולם דין אחד להם שמעוברות ומניקות פטורות מהתענית מעוברת נקראת כל שהתחילה כבר להרגיש בחילה מחושי ראש, הקאות אז בוודאי שהיא פטורה מהתענית הזה מניקה, אף פי שהיא לא מניקה בפועל ביום הלידה מונים 24 חודש כך הגמרא אומרת בנידה דפת שאין נפשה חוזרת אליה, כלומר לא חוזרת לבריאותה מחמת החולשה של הלידה עד שעברו עליה 24 חודש לכן כל אותם הימים זה כשמה היא מניקה כאלו אף פי שלא מניקה בפועל אחרי חודשיים, שלושה חודשים או יותר מפסיקות להניק את הילד אף פי כן, דינה דין מניקה יש לה והיא פיתורה מתענית אסתר, לא צריכה להתענית תענית אסתר. כל אלה שהם לא מתענים, כמו מעוברות, כמו מניקות, יזהרו הקופנים שלא יוכלו להתענג, יוכלו לקיום מובלת, קיום הנפש, כיוון שזה דבר חיוני, יוכלו. אבל לא דברים שהם ממתקים, דברים כאלה שהם לא זקוקים להם כל כך, לכן הם מנעו מהם. תענית זה אינו תענית של פורענות, אלא תענית של הודעה על הנס. לכן מקדימים ולא מאחרים. אם חל להיות יום תענית אסתר, 13 באדר בשבת, לא מאחרים אותו כמו שעת תעניות, כמו שמעשה בתמוז, או תשעה באב, או אפילו עשרה בטבת. עשרה בטבת יחול אף פעם בשבת, אבל צום גדליה יחול בשבת, כי כל אלה דוחים אותם למחרת ולא מקדימים אותם. ואם הוא תענית אסתר, מקדימים אותו ליום חמישי שלפניו. למה? פני שזה תענית של הודעה על הנס, לא פרענות, לכן מקדימים אותו. השנה אכל בזמנו ביום שני, לכן כיוון שאכל בזמנו הוא חמור יותר מאילו היה דחות. בכל אופן זה על גבי מעברות ומניקות בשאר הדין כמו שהיה. גם כל חולה שאין בו סכנה, אפילו שהוא אין בו סכנה בברור, אבל הוא מרותק, הוא לא יכול ללכת, לא יכול להתהלך. אם יש לו קצת מחושי ראש, מתחזק וערך כברים, זה לא נקרא שם החולה, הוא חייב להתענות. אבל אם הוא, כמו שאמרתי, מרוב הכאב, כי גדל הכאב מאוד, אז הוא שוכב, לא יכול ללכת. זה בעצם שנקרא שם החולה, הוא פטור מהתענית הזה. לא חייבו רבותינו, התעניות האלה, אלא רק בני אדם בריאים. לכן לא צריך לבדוק, להתבדק אצל רופא לראות אם הוא יש בו סכנה או לסכנה. זה לא כיפור, כיפור זה דבר הייתה, שם על משהו אחר, הוא חמור. אבל משאין כן אלה התשומות האלה, כמו שהם לבנם, הם אמרו והם אמרו, שחולה שאין בו סכנה פטור מהתעניות האלה. כל בר מצווה ב-13 שנה ומעלה, חייב כבר בהתענות תענית אסתר גם כן. וכן בת שהיא בגיל 12 שנה ויום אחד, היא כבר בת מצווה, צריכה גם כן להתענות תעניות האלה. פחות מכן, הילדים הקטנים לא עושים להם שום תענית, מאכלים אותם כרגיל כמו בכל יום ויום. אם יש חתן בו ביום, תוך שבעת ימי המשה שלו, יש חג תענית אסתר, מחלוקת הפוסקים, אם צריך להתענות את החתן הזה או לא, כשחג בזמנו. לא היה דחוי, זה כולם שווים שלא צריך להתענות. אבל כשחג בזמנו כמו השנה הזאת, יש בזה מחלוקת. בספר בית עובד, וכן ביהודה עייש בספר מטעי לולה, סוברים שצריך להתענות. אבל רוב האחרונים הסכימו שלא צריך להתענות. וכך עיקר. הרב בית עובד הבין בדברי ברכי יוסף, לא הבין נכון את כוונתו, חשב שכוונתו למה שצריך להתענות. האמת היא לא כך כוונתו. יש הריטב"א בסוף מסכת תענית. תמיד הראשונים, דברי ראשונים כמלאכים. אז לכן דברים שלהם קובעים מאוד. שם הוא כותב בסוף מסכת תענית. שם הוא דן לגבי ארבע תומות. חתן שבתוך שבעת ימי המשתה חלו ארבע תומות. האם יתענה או לא יתענה. אז הרב שמה אומר, מביא את הגמרא במסכת מועד קטן י"ד, שם כתוב, אבל אינו נוהג אבילתו ברגל. למה? משום דלה עתה שמחת יום טוב דרבים, ודחה אבילות דיחיד. עתה שמחת יום טוב דרבים, ודחה אבילות של יחיד. כלומר, אם נפטר לו מת באמצע הרגל, אז הוא לא מתכוון לאבילות, רק אחרי החג. בתוך החג עצמו לא עושה שום אבילות. למה? הפנה ששמחת יום טוב היא דבר של רבים, של כל ישראל. וכאן אירע לא במקרה העניין הזה, האסון הזה, שהוא צריך להתאבד. לכן לא יבוא דבר שהוא של יחיד ויתחש של רבים, אלא להפך. שמחת יום טוב של רבים דוחה את האבילות ליחיד. וכן להפך להפך. אז הוא אומר לך, הריטב"א אומר, כאן התענית הוא תענית של רבים, כל ישראל מתענים. בשביל חורבן בית המקדש, בשביל חורבן ירושלים, בשביל גלות של ישראל. נכון, כיוון שזה אבלות דרבים, דחה עשה דיחיד. חתן, נכון, אצלו יש לו חתונה, אבל כל ישראל כולם מתענים. מי הולך אחרי מי? היחיד בגלל אחרי רבים, לא להפך. נכון, שזה צריך להתענות. אם חד או ארבע תרומות בתוך ימי שבעת ימי המשה שלו, חייב להתענות. זה כותב הריטב"א. הגאון בן יהודה לא כתב כך. כתב שבכל ארבע תרומות, אם חד או בתוך שבעת מאה משתה אלה אהבת טובות, אז החתן פטור מלהתענות. כנראה שגור ולא מלמינה לא ראה את דברי חריטבה, אולי הוא עדיין לא היו בדפוס, אולי הוא בכתבת יד בינתיים, אבל על כל פנים אנחנו שראינו את דברי חריטבה בוודא שכך עיקר למעשה. לכן אם אחד בתוך שבעת מאה משתה אחד מארבעת טובות, החתן חייב להתענות, החתן והכלה. כל זה כשאכל צום בזמנו, אבל כשאכל צום ביום שבת ונתחל יום ראשון, שזה תענית דחוי, הוא קל מעט, אם כי כל ישראל צריכים לתענות יום ראשון, אבל סוף סוף זה תענית דחוי, לא אכל בזמנו, ויצרו זה שבועת תוך שבועת ימי המשתה, לכן מותר לו לאכול ולשתות באותו היום, לא צריך לצום. כך גם כן מוכח בדברי הראשונים, הרבה ראשונים כתבו, רבנו יעבט, וגם בספר הרוקח, גם בספר אור זרוע, גם בתוספות, כמה מקומות, שכשזה תענית דחוי, אפילו שהוא בעל ברית, בעל ברית, כלומר אבי הבן או סנדק או מוהד, אז דוחה את התענית. נגיד, אצלנו היה מעשה, הלכה למעשה, שעלה אף אחד להיות ביום שבת, ודחו אותו ליום ראשון. ביום ראשון היה ברית מילה, זאת אומרת, ירד רבנו יעבט, רחץ ולבש בגדי שבת ועשו את המילה ואחר כך ישבו ועשו שעודה, כפי שהיה אחד משלושה בעלי ברית אברהם, והם המוהד, הסנדק, אבי הבן, שלושה אלה. השעודה הכללית שעושים בשביל ברית מילה עושים אותה מוצאי התענית, אי אפשר לקהל הפשוט שכל אחד ואחד יבוא ויוכל בתשעה באב, אבל מוצאי תשעה באב שם עושים את השעודה. לא כן שלושה אלה שזה יום טוב שלהם הוא, בא היום טוב שלהם וזוכה את התענית שהוא דחוי. סמך לזה הביאו מהגמרא בתענית דף י"ב, אמר רבי אלעזר ורבי צדוק, אני בני בניהם ששנא בבנימין וחל פעם אחת שעה ואב בשבת ונתחל יום ראשון והתעניינו בו ולא השתמדוהו ופלא שיום טוב שדנו היה. מה זאת אומרת? בזמן שנבנה הבית שני היה חסר להם מאוד עצים בשביל המערכה, בשביל להקריב, לשרוף עליהם את הקורבנות, להקטיר עליהם את הקורבנות, וכן היו חסרים מאוד לעצים. בכל מיני תחמולות עד שהשיגו עצים, היו כמה אנשים שהתנדמו, נרתמו לדבר הזה, היו הולכים ליערות וחוצבים עצים, היו גם גזרות מצד הרשעים, השכנים הרשעים שלהם, הסנבלת החורני ועוד כאלה כמה רשעים שהיו מפריעים להם. וזוהים העמידו שומרים שכל מי שיוביל עצים לירושלים יענישו אותו עונש קשה. והיו כמה אנשים, היו מתגנבים, מה היו עושים? היו עושים כמו סולמות. את העצים האלה תוחבים אותה אחת בשנייה, עשו אותם כמו סולם. אז הם נוסעים את הסולם עליהם ומגיעים יותר לשומרים. מה זה? זה פה יש שם שבח של מיונים, רוצים לקחת את זה. זאת אומרת, גם זה אפשר לעשות? טוב, לכו, הלכים, אחר כך מפרקים אותם, מביאים אותם, עושים על גבי המזבח. הם עושים כל מיני תחבולות. וקראו שם בתדים של אותו הדור, שאפילו שתהיה לשכה מלאה עצים, ביום שאלה סכנו את עצמם, חירפו את נפשם, הביאו את העצים האלה, הם מקדימים לכל אדם, עושים קורבן עצים, יום חגיגה של קורבן העצים. שנאה בבנימין, שנאה משבט בנימין היה. שנאה איש, איש נכבד, איש חשוב. כתוב שמו גם כן בדברי הימים. אז כשהוא גם כן הכניס עצמו לעובי הקורה והיה הולך ומביא עצים לבית המקדש. והיום שהתחיל להביא בו עצים זה היה עשרה באב, יום עשירי באב. וכתבו את שמו שם עשירי באב, הוא אצלו בשביל זאת, יש לו יום טוב של קורבן העצים. ויום טוב היה שלהם. חרב אחר כך בית המקדש. ובלעזר ברמצדו, כי היה בזמן אחרי החורבן, אחרי החורבן היה. אבל היה משבט הזה, בבני בניו, ששנאה בבנימין. זה אומר, פעם אחת, עד שעה באב ביום שבת, ונתחל יום ראשון. אז עשרה באב זה יום טוב שתענינו. אז אמרת, תענינו הוא ולא שתענינו. תענינו חצי יום, אחר כך אכלו ושתו, פני שיום טוב שתענינו היה. מכאן מביא ראיה, הרי שכבר נחרה בבית. אף על פי כן, כיוון שאבותיהם ואבות אבותיהם נהגו אותו היום יום טוב, אז לכן היה רשאי לא להשלים את התענית על כל ישראל. אותו דבר, חתן, שהוא תוך שבעת ימי המשתה שלו, או בעל ברית, כמו שאמרנו, סנדק, מוהם, אבי הבן. כל אלה כיוון שיום טוב שבהם הוא, אז רשאים לאכול ביום עשירי באב. כשחל שעה באב ביום שבת, ונתחל יום ביום ראשון. נתן גרעים בהם, כמעט אותו דבר, מין אחד להם. לא מצאנו לחלק בדברים האלה. אף הפי שיש בזה מחלוקת הפוסקים. נגיד כשיש חתן בבית הכנסת ויש אבי הבן. את מי מקדימים לעלות אותו לספר תורה? אם שניהם עושים מעלות שלישי, שניהם ישראל, ורוצים מעלות שלישי, מי מעלים שלישי קודם? יש אומרים חתן, חתן דומה למלך, אז מעלים אותו קודם. יש מה לאמר לו, אבי הבן, שהרי כל הטענה, כל הטעם של החתן הזה, שיקיים ספרי ולביאה. אל יתבל חוגר כפתח, עד שיביא את הבן שלא נראה אותו. אבל זה כבר נביא, ברוך השם, יש מה טוב הם בלענו. אז אחים שזה מעלים את אבי הבן קודם לחתן. היום לא צריכים להתנגש לדבר הזה, יש עליות משובחות יותר משלישי, יש שלישי, יש שישי, יש כל מיני עליות, אז כבר יכולים להסתדר ביניהם. בכל אופן זה מה שאנחנו רואים מכאן, שחתן ואבי הבן כמעט שיקולים, יש בזה מה שאין בזה. לפיכך, בין חתן, בין אבי הבן, בתעניות שהם דחוניים, רשאים לאכול ולשתות. לא רק רשאים, לדעת כמה ספרי פוסקים, כיוון שזה יום טוב שלו, אסור לו לטענות. הוא צריך שמח את השורה שלקח, הוא נמצא בתוך שבעת מהם משתה, והוא בעצמו בתענית, ואין לו כוח מסכים לדבר. איך ישמח את השורה שלקח? ערבה לערבה צריך, הוא בעצמו לשמח. לכן, יוכל, ישתה, שמחה לדבר אחרי המשתייה. אחר כך ישמח גם כן את השורה שלקח. ועוד מי גם כן להביא הבן, סדק ומהי כולם בין אחד להם, שיוכלו וישתו ולא יחמירו על עצמם מעשר תענית. כל זה דיברנו בתענית דחוי. עכשיו מדברים אנחנו בתענית זמנו. תענית זמנו, ארבע תומות, כבר למדנו מדברי הריצווה, שהיות שזה ימי התומות האלה הם אבירות דרבים, לא יבוא שמחה של יום טוב של יחיד וידחי אבירות של רבים. לכן צריכים מתענות. כל מה שדיברנו רק בדחוי, זה שמותר להם לאכול ולשתות. אבל הלאה וכי צריכים מתענות. אבל כל זה בארבע צומות, שמה שייך לומר עניין אבילות. אבילות הוא מה שייך. תמר תשעה באב, תמר שבעה עשרה בתמוז, צום גדליה, כל אלה הם על גזרות, עפורעניות. תענית אסתר זה תענית של הודעה לקדוש ברוך הוא. זה לא שייך לומר פה אבילות, בכלל זה לא שייך לומר אבילות. לכן דיונו של הריטב"א זה לא שייך כאן. ואפשר לומר שאפילו אם חד תענית אסתר בזמנו, כמו השנה הזאת, צריך לעמוד ביום שני, לא זה שני שאחריו, כן, גם כן זה בכל זאת, כיוון שזה לא תענית של פורענות, של אבירות, לכן לא שייך לומר לבוא אבירות דרבים ויצחי עשיר יחיד. לכן הסכימו כמה אחרונים, בתוכם גאון רבי יצחק טייב, בספר ערך השולחן, שלא יתענן החתן תושעות ימי המשתה, או אם חד בריס מילה באותו היום, לא יתענו אלה שלושה שעת בעלי בריס אברהם, הסנדק, המוהל והאבי הבן, שלושתם אלה, כמו שפותרים את הציבור מדבר תחנון כשהם נמצאים אחד מהם שנמצא באיזה בית כנסת והקהל צריכים לומר תחנון, ואתה גם פותרים לומר תחנונים. אז ככה אם כן לעניין זה לעניין תענית, לא צריכים להתענות אלא יאכלו וישתו. כי תענית אסתר אין לה סביבתו לשאר תאומות שכולם היו בשביל גזרת פורעניות, אבל כאן זה לא בשביל הודעה לקדוש ברוך הוא. לכן מקלים על זה יותר, וחתן או שלושה בעלי ברית אברהם רשאים לאכול ולשתות. ואין צריך גם כן להשלים את זה ליום אחר. כלומר, אתה תענית, אתה אכלת ביום תענית, אז תשלים, תעשה תענית ביום אחר. כי מה הרוויח? יש לך הרבה בהפסדו. אין, לא צריך, כיוון שאכל אחד בזמנו, תראו לו חכמים לאכול, אז ממילא לא צריך להשלים ביום אחר. כאילו אמרנו עכשיו, תענית אסתר זה מיום שלושה עשר, ואדם לא רגילים להכריז עליו, אבל רק להודיע מפה לאוזן, כי כל תענית שיש לו סימון מיוחד לא מומלע בתוך שאר הימים, אז לא צריך להכריז עליו, אחת עליו פיהו כמו שרמזו. זאת אומרת, תענית של פורים, לא צריך להכריז עליו, כי כולם יודעים יום שלפני פורים מתענים. אז זה סימן מיוחד, לא דומה לעשרה בטבת למשל, מכריזים עליו, 17 בטבת, מכריזים עליו. אמרו שהוא מומלע בתוך השבוע, ולא כל אחד ואחד ער לדבר הזה, לכן מכריזים שבת שלפני כן. אבל מה שאין כן תענית אסתר, לא צריכים להכריז עליו, אבל מודעים בפה לאוזן אחד לשני. באותו היום מוציאים ספר תורה וקוראים ויחן, הן בשחרית והן במנחה. ואין מוציאים ספר תורה לקרוא בו ויחן, אלא אם כן יש שישה מתענים לפחות. אם יש עשרה מתענים, עוד יותר טוב. אבל בוקר כולו, כיוון שיש רוב בניין שמתענים, אפילו שהבעה שלא מתענים, יקראו בספר תורה פרשת ויחל. אבל אם אין רק חמישה מתענים, וחמישה אינם מתענים, אז יוציאו ספר תורה ויקראו פרשת השבוע. אני אומר כל כך אחר מיום שני, ביום שני יקראו מה זה באותו השבוע, צו. אז יקראו פרשת השבוע, לא יקראו ויחל, ויחל נתקן רק כשזה תענית, אבל כשרוב הציבור, אין לנו רוב ציבור שמתענים, אז יקראו פרשת השבוע, זה בבוקר. במלחה לא שייך לקרוא פרשת השבוע, לכן לא יצאו ספר תורה בכלל. אם אין שישה מתענים, לא יצאו ספר תורה בכלל. אף לגבי ענינו, שהחזן אומר בחזרת השעת, אומר בין גואל לרופא, ענינו ברכה בפני עצמה, וחותים ברוך אתה השם, העולה לעמו ישראל בעת צרה. אז הברכה הזאת נזכנה כשיש עשרה מתענים. בכל זאת כתבו הפוסקים, מהר"ן בן חביב וחבריו, שהמנהג הוא שאפילו רוב מניין מתענים, גם כן אומרים ברכה בפני עצמה. כך מעיד הרב מהר"ן בן חביב, שכך מנהג ירושלים. בעקבותיו הלכו הרבה אחרונים, כמו הרב חידר וחיים פלאצ'י ועוד ועוד. לכן, נכון שאנחנו ככה נוהגים בכל התעניות. בתענית אסתר יש מקום לפקפק קצת בזה. אם יכולים להשיג מניין שמתענים, עדיף. ואם אי אפשר, הנח להם לישראל. אם נוהגים לומר את זה ברכה בפני עצמה, יש להם על מה שיסמכו. לכתחילה היות אותו שאמר את זה באמצע שומע תפילה, ברכה בתוך, כמו היחידים שאומרים ענינו באמצע שומע תפילה, לא יקבע ברכה בפני עצמה, אלא כן יש עשרה מתענים. זה לכתחילה. ואם לא עשה ככה של יחס ציבור, יש להם על מה שיסמכו. עכשיו נעבור מעניין הלכות מגילה. חייב אדם כבר מגילה בלילה ולחזור בשנותה ביום. רבותי לא סמכו מהמקרא, אלוהי יקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. ואתה קדוש השם תהילות ישראל. זה המזמור הזה, אמרה אותו אסתר, כמו שכתוב, למנצח על הילד השחר. ואמרו בגמרא יומה כ"ט, למה למשלה אסתר המלכה תהילת השחר? כמו שהשחר הזה סוף לכל הלילה, כך אסתר סוף לכל הנסים. כלומר שניתן לו להיכתב. והמגילת אסתר היא מגילה האחרונה של אחד מ-24 כתבי הקודש, חמש מגילות. המגילה האחרונה שנכתבה זה על ידי אסתר המכה. ותכתוב אסתר המכה ואת אביחי ומלכה היהודי את כל תוקף וקיים את הגלת הזאת. זו מגילת אסתר. ובכן, היא הנס האחרון שניתן להיכתב. נעשו ניסים יותר הלאה לישראל, גם לאחר מכן היו ניסים לישראל. אבל ניסים שניתנו להיכתב זה רק מגילת אסתר, זו הייתה האחרונה. לכן כתוב סוף לכל הניסים. וזה נמצא כל המזמור הזה כולו, זה מה שאני מצפה עד להודע אצל המלכה ובקש את רחמים מהקדוש ברוך הוא, או שאיני מפי אריה, מקנא רמים עניתני, אספר שמך לאחי, כל מה שאני מבקשת שמה, תפנה מהקדוש ברוך הוא. הצילה מחרב נפשי, מיתקני וחידתי, ראשי תיבות המן, הצילה מחרב נפשי, ראשי תיבות המן, התכוונה על המן הרשע שביקש לעצמו להרוג ולאבד. גם כי אחר כך אמרה מיתקני וחידתי. כתוב שם בגמרא במסכת מגילה, כשהגיעה אסתר המכה לביתו של אחשוורוש, הסתלקה בין רוח הקודש. קודם כתוב, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. אמרו רבותינו שלבשת רוח הקודש. אחר כך, כשהגיעה סמוך לביתו, הסתלקה בין רוח הקודש. אז אמרה ריבונו של עולם, אתה שומע את הדן אונס כרצון, שאני הולכת אליו, אני הולכת מחמת אונס, לא הולכת ברצוני הטוב. אולי בשביל שקראתי כלם, אני חזר וקרא אותו אריה. בשביל שאני קראתי אותו כלם, בשביל זה נתן לקרוא הקודש, לא מכן לכן, זה טוב, שאני מפה אריה, קרא אותו אריה. זה לא תמוה. רבותינו אומרים, חשבלו שיהיה שונא ישראל יותר מהמן. משל לבעל הטבע האחרית. שם הגמרא מעריכה בזה. כן, וכאן הוא אומר, בשביל שקראתי כלם כל כך, זה עבון גדול לקרוא את חשבלוש כלם, כלם אין כלם. מה כל מי שצריכה כל כך הרבה להתרחק, מי שזה הסתלקה מנה רוח הקודש, מה נעה לבה? אלא היא התכוונה כך. אדם צריך להכיר תודה לקדוש ברוך הוא. צריך לדעת גודל הנס, ולפי גודל הנס צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אין דומה אדם שרץ אחריו כרב ונצום ממנו, כמו אדם שרץ אחריו על יה, שהיה שואג לו לצרוף אותו ונצום ממנו. זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה הרבה יותר גדול, אבל שנצום מפה עריות, כמו שאמר בגמרא, רבי שמעון בחלפתא,
פעם אחת היה לך במזבח. פתאום באו כפיר עריות לקראתו, לצרוף אותו. אז פרס כפיו לשמיים. לבוא לשעולם, הכתרים שואגים בטרס, ובקש מאל אוכלם, סך הכל תחילים להבין, תן להם איזה דבר שתאמו את הפה שלהם. תקף רבו שטח תכון גדולות של בשר. אחד מהם הסתפקו בו, שניים חסכו כל אחד חצי, חלקו עשו חלקו, ושאר החתיכה אחת של בשר. עכשיו החתיכה על בשר, חבל לבטל עליה, לקח אותה, קרח אותה בסדינו, והגיע ליישוב. באו ושאל חבר בטל מדרש, רבותיי, בשר הזה, כשר, טרף, מה הדין שלו? אמרו לו, אין דבר תמיר, אין מול השמיים, יש תאכל בשר, תעשה כבר. אז טוב, זה שמענו. עריות, אדם עושה מפה עריות בשני עריות. זה מדי נפגלות, מה שאין כזה של כלב. אז לכן אמרה, אולי אני לא מכירה תודה כמו כראוי לקדוש ברוך הוא, שאני מצולת מפיו של כלב. או שאין לי לפה אריה, אני מודה לך, ספרה שם כאלה החי, כמו שאחר כך את הכדה לא אומר. הוא אומר, כל המזמור הזה, כמו מיוסד העניין הזה של פורים. לכן, כשאמרה, אקרא יונה מראות הענה, היא כאילו, כביכול, מתפעמת. ובונה שעונה, אני קורא יונה ולילה, אני קורא לך. מראות הענה, ולילה, אני לא דומיה לי, אני לא שותקת לא ביום ולא בלילה. שלושה ימים צומו עליי, אז תאכלו ואל תשתו לילה ולילה, שלושת ימים ולילה ויום. הגמרא במסכת יבמות קכ"ה אומרת שתעניות אלה היו רצופים בלי להפסיק, לא כמו שבן אדם מתעניין ביום, בלילה טועם, עושה סעודה, ואחר כך עוד פעם עושה תעניות, לא כך. שלושה ימים ממש ברציפות, בלי שום הפסקה. אותן תעניות היו 14 ו-15 ו-16 בניסן, כי הגזרה הייתה ב-13 בניסן. ומיד ידעו, בא אליהו הנביא והודיע למרדכי הצדיק, והוא הלך והודיע לאסתר. ובכן, התעלמו 14, 15 ו-16. תתארו לכם, 15 זה פסח. אם כן, לא אכלו ישראל, לא מצה, ולא מרורים, ולא חרופת, כי הסביעני במרורים ובא לי לענה. במקום לשבת ולאכול ולשתות ולשמוח סדר לפסח, היו עושים צליחות ותחנונים, מבוכים. זה מה שהיה להם. במקום הגדה של פסח, לקחו ספר צליחות, והיו בוכים וצועקים לקדוש ברוך הוא. לו אלוהי, אקרא יומם ולא תעני. אתה לא מעניין עדיין. ולא לנו ולא דומיה לי, גם לא אנחנו לא שותקים. כי שבו לנו מאדם שהוא בתענית, אחרי 24 שעות הוא כל כך מדוכדך, רוצה רק להירדם. וכאן שלושה ימים רציפות, לא פסקו מפיהם את הטפילות ואת החלונים שלהם. כעל זה הייתה אומרת, בך בטחו אבותינו, בטחו טפילתנו, אליך זעקו ולמלטו, בך בטחו ולבושו, וכל זה מתפרץ לפני הקדוש ברוך הוא. זו הטפילה שלה. כשקדוש ברוך הוא השתבח שמו בסוף ענה את עמותם והנה בסוף ברוך השם הגענו באותו רשע וכן חזרו וקבעו גם בלילה וגם היום לשמוח שמחינו כמות עמותנו אז הלילה גם כן צריכים לקרוא את המגילה כי מגילה קריאתה זו הלילה כמו שהגמרא שואלת במסכת מגילה י"ד למה קוראים הלילה ביום פורים כמו שקוראים הלילה בחנוכה אז בשביל הגמרא כמה תירוצים, אחד מהם, קריאתה של המגילה היא בעצמה הלילה. אדם קורא את המגילה, מספר מעשה של הקדוש ברוך הוא, זה עצמו וזה הלילה הקדוש ברוך הוא. זה גם כן הודעה לקדוש ברוך הוא. יש מודעה מעל תירוץ אחר, אנחנו אומרים, הללויה הללו עבדי השם, לא מי בהלב, הללו עבדי השם, ולא עבדי פרעו. כשנצאו כבר מפרעו, שחרר אותם, פתחו כולם, אמרו הללויה הללו עבדי השם ולא עבדי פרעו. אבל כאן, עבדי השם ועבדי אחשוורוש הקטי עבדי אחשוורוש שלהם, מה הרוויחו? אחרי הפורים, כל הפורים, אז היו מסכנים נמצאים בשעבוד. היה מלכות של פרס, מלכות מדי, שעבדו אותם 34 שנים, והם נשאו עליהם בתוך השעבוד. כדי שיש לומר, היו עבדי השם ולא עבדי פרעו. זה תירוץ הגמרא, אחד התירוצים. אבל הרמב"ן כתב את התירוץ שאמרנו, שקריאתה של המגילה זו בעצמה הלילה. יש כאלה, שאלה על אדם לומר, מהפוסקים, שאם אדם נמצא למשל באיזה מקום נידח, אין לו איזו מגילה כשרה. אולי יותר טוב שיקרא הלל. למה? אנחנו קוראים את המגילה, כאילו אתה זו הלילה. אבל אדם שהוא אין לו מזכיר לקרוא מגילה, אז במה יודע לקדוש ברוך הוא? יודע לומר בעל פה את הלל, יאמר את הלל, ששדו, יאמר הלל. אז במקום המגילה יגיד הלל. ויש מפקפקים על זה, המאיר הוא שכתב העיר בדבר הזה. אבל אף פי כן, המסקנה של הפוסקים, רבותינו כשקובעים דבר, קובעים דבר כללי לכל הציבור. לא לכל אחד ואחד יקימו את תורת כל יחיד לעצמו. לכן, אף פי שהאיש הזה באמת הוא בא לקיים מצוות הלל, ורוצה לקרוא את המגילה, כזה אומר את המקום הלל. ואין לו את המגילה, אז לא אומר בשבילו יתקנו חכמים תקנה מיוחדת שיגיד הלל. הוא יחד עם כל ישראל, יכול לומר מגילה לכל מגילה טוב, לא יכול, אני מוסלחה מן הפטרי, אבל לא שיכול מה שיקרא את הלל. אבל אין הפסד שיקרא את הלל ולא ברכות. כל הביקוח הזה, כל הפלפול הזה, אם יכול לקרוא את הלל בברכות. אבל אני רוצה לומר את הלל להודות לקדוש ברוך הוא, הוא לא אין לו מגילה כשרה, מה יעשה, שאין ככה לגמרי? אז לומר את כל הלל, רק פילי ברכה, אין ברכות מעקבות. אם יש מגילה בספר, לא מגילה כשרה, אלא בחומש או באיזה ספר, יכול לקרוא אותה גם כן. לצאת לא מכלום, גם כן נסכים לצאת של הקדוש ברוך הוא. שלא אולי זה מנה כל הלילה, ושל היום זה מנה כל היום. יום, מתי נקרא יום, מה עמוד השחר? הכס הכוכבים. זה יום. ושל לילה, זה מנה כל הלילה, עד עמוד השחר. לא פוקר לי שזה צברה של איזה חכם שאומר, גם אחרי שנית, עד אחרי עמוד השחר, עד ירץ החמה מוטב, כך כותב התורי זהב. נדמה את זה לקריאת שמע. בקריאת שמע כתוב, אדם שהיה אנוס. למשל, הלך לסעודה של חתן, שמחה של חתן. ושתה, אחר כך לא יכול, היום לבוא ולעמו, הלך לנובן. קם מהשינה שלו, ויש כבר עלה עמוד השחר. זה נקרא שמו אנוס. אחרי כבר שהיה אנוס, יקרא קריאת שמע ויצא בעד חובתו. אף פי שכבר עלה עמוד השחר. תמיד, עמוד השחר זה יום, זה לא לילה. והוא לא קרא קריאת שמע של לילה. עדיין יש לו אפשרות לקרוא את זה אחרי עמוד השחר. למה זה? שם כתוב בשוכבך וקומך. לא כתוב ביום ובלילה. בשוכבך, ממש בעד המשוכבים. יש הרבה אנשים אחרי עמוד השחר, וכל אחד כבר מקמים ועושים עיר השחר כמו דוד המלך. יש הרבה, עדיין משענים ישנים. לכן עדיין קראים הרבה בשוכבך. לכן אני יכול לקרוא, אם היה אנוס, יכול לקרוא אחרי עמוד השחר ולצאת לחובתו. מי שהיה מזיד, לא יוצא לחובתו. אבל אם היה אנוס, אז מותר לקרוא, כל עוד לא היה הנץ החמה, ויצא לחובתו. והנץ החמה כבר רוב העולם כבר קמים. לכן אמרנו, אז הנץ החמה זמנו, זה קרא שמה. מה שעיתי כאן כתוב לילה, ולילה זה לא דומיאלי. לילה אחרי עמוד השחר זה לא לילה, זה יום, מתחיל באמת היום מעמוד השחר. לפי כך, אם לא קרא מגילה על עמוד השחר, כבר על השחר, אין לו אפשרות לקרוא מגילה לצאת בעד החובה, אלא אם כן רוצה לקרוא בלי מלאכה, זה עניין אחר, נקרא בלי מלאכה מה יש, כמו שקורה מקרא בעלמא. אבל מה שאין כן, שיהיה לא מי שיכול לקרוא את זה בברכות, לא יכול. זה שאמרתי שקורא קריאת שמע, כשהיה אנוס, וקורא קריאת שמע אחרי עמוד השחר, יברך גם כן ברכות של קריאת שמע, לא רק קריאת שמע. יחי ברוך אתה ה' כמי נכון העם של דרום מערב ערבי, על פי שכל עלה עמוד השחר, וגם כן אהבת עולם. אחרי שיגמור קריאת שמע, כלומר גם כן באמונה כזאת וקיים עלינו, עד ברוך אתה השם גאל ישראל. אבל לא אמר שכיוון אבינו שלום. כל השם עכשיו קווים מה שהשם תעשה שכיוון אבינו שלום. מה אתה רוצה לשום ביום, תגיד שכיוון אבינו שלום, לכן שכיוון אבינו שלום לא יאמר. אלא עד ברוך אתה השם גאל ישראל ותולה. עמית לא יכול לפרל ערבית. למה? זאת אומרת, עמידה של ערבית לא יכול לפרל. כבר עלה עמוד השחר, לא שייך לזה ערבית. אלא, אפילו אם הוא היה אנוס, כמו שאמרנו, מתפלל שחרית שתיים. הראשונה שחרית, והשנייה לתת שלומית. נהנת אדם ולא קרא מגילה בליל פורים, לא יועילו שיקרא פעמיים בבוקר תשלומים. נגמר, מה שעבר עבר. לא קראת בלילה? נגמר, אין לך תשלומים. תשלומים שייך כמו בתפילה. שזה מקום בקשת חכמים. ובא שיתפלל אדם כל היום כולו. לכן אמרו חכמים, לא התפלל תפילה אחת, יש לו תשלומים בתפילה הסמוכה. מה שעקב מצוות דאורייתא או מצוות דרבנן, לא שייך בהם תשלומים. אם אחד לא אכל כזית מצה בידי פסח, עושה יכול בבוקר ולברך אשר קשרנו על אכילת מצה. נגמר מה שהיה היה, נגמר. לא יכול לברך אחר כך. לכן אותו דבר בכל המצוות. אין להם תשלומים, אפילו קריאת שמע. לא קרא אדם קריאת שמע בבוקר, עושה כבר פעמיים בלילה. רוצה לקרוא, יקרא עשר פעמים, לא אכפת לנו, השאלה היא בעניין שייצא איזה חובה של מצווה, לא ייצא איזה חובה, אלא כמו שעבר זה מנו נגמר. לא דבר, אדם לא קרא מגילה בלילה, לא יכול לקרוא על מנת לצאת איזה חובה של תשלומים, לא שייך בזה תשלומים כלל. אם אמרנו זמן מגילה ביום, של יום זה מנה כל היום. ומתי זה מתחיל זמנה כל היום? מהנץ החמה, אומר מרן, מהנץ החמה עד שקעת החמה. לא קודם מהנץ החמה, לא מפני שזה ביום. הלא עמוד השחר, זה שעה ו-12 דקות לפני זריחת השמש. היום, ברוך השם, יום בלוני. עכשיו אנחנו נמצאים בימים שהזריחה והשקעה באותה שעה. כזה יום בלוני. כן, זה ביום בלוני, מעמוד השחר, עד הזריחה, שעה ו-12 דקות. עכשיו, שעה ו-12 דקות האלה, זה כשמר, הרי מזמן עמוד השחר עד הנץ החמה. זה באמת דינם, לכל דיני התורה, דינם כיום. לכל דבר, דינם כיום. כלמה אנחנו אומרים בנץ החמה? כדי שלא יבואו לידי טעות. חכמים תקנו, שלכתחילה כל המצוות שתלויות ביום, עושים אותם ביום מהנץ החמה ומעלה. ולא קודם בנץ החמה. מפני שקודם בנץ החמה, זה יעלו אדם לטעות, יכול להתבלבל, לחשוב שכבר עלה עמוד השחר, והאמת, אין זו רק זריחה של הלבנה, של הירח, יחשוב שעלה עמוד השחר. אין כל כך סימנים מובהקים בזה. בנץ החמה כבר יצאה השמש, גם השמש יצאה על הארץ, כל אחד רועד. אבל לפני כן זה עדיין סתום וחתום. כמו שכתוב במשנה במסכת יומא כ"ח, פעם אחת היה טעו וחשבו שכבר הגיע עמוד השחר, ושחטו את התמיד, קורבן תמיד, תקף את זהת עשר בבוקר. היו מקדימים זה, כהנים זרידים הם. אבל אחר כך נגיע להם שזה היה לפני עמוד השחר, ואותה התאורה שהם ראו זה סך הכל מהירע, מהלבנה. אז הוציאו את התמיד הזה מסכן לבית השרפה, שרפו אותו, כי זה היה קורבן פסול. קריבו בלילה, זה לא נקע שמו בבוקר. לכן הוציאו אותו לבית השרפה, והוצאו לשחוט תמיד אחר. מאז קיבלו עליהם שלא ישחטו אלא עד שיאיר המזרח כולו. היה עולים למקום גבוה ומסקרים עד פני כל המזרח. והיו שואלים אותו, האם פני המזרח יאמר להם עד שבחברון. אני רואה שהכל פתוח לפניי, הכל אור לפניי, עד חברון. מסכים חברון באמצע, כדי להזכיר זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם גם כן הקורבנות. אברהם אבינו, תפילה שלו בבוקר כנגד הקורבן בוקר, וכן יצחק כנגד תמיד בן אהביים. אם כן לכן אמרו באותו הזמן קבעו שמצוות לא יעשו אותם מעמוד השחר, פן יבואו לידי טעות, רק בדיעבד אם אחד הלך ועשה אחרי עמוד השחר, וברור שהוא עשה אחרי עמוד השחר, יצא לחובתו. לכתחילה לא לעשות מצוות שתלויות ביום, אלא מהנץ החמה ומעלה. לכן מגילה גם כן לא קוראים אותה רק מהנץ החמה. אנשים שהם פועלים מוכרחים לעבודה שלהם, ומוכרחים לקרוא עמוד השחר, תמיד הם שעת הדחק כדי עבד דמה. יש שעת הדחק בשבילם, אין להם ברירה. אז מותר להם לקרוא מעמוד השחר ועלה, בגלל שידייקו, היום ברוך השם יש שעונים גם כן, לא שמים לב על התאורה בחוץ, יטעו בעמוד השחר בין ירח ובין לבנה, ואלה כל אחד אחד יש לו שעון, יודע מתי זה הזריחה, ואחד השעון שלו מקדים ומאחר, השני יגיד לו, יגיד עליו רעו, היום כל אחד לא הולך בלי שעון. וכן לכן שזה הטעות כבר לא כל כך שכיחה, בשעת הדחה כדי עבד דמה, לכן מותר. והכל חייבים בקריאת המגילה, אנשים, נשים, ומחנכים גם כן את הכתמים שהגיעו לחינוך לקרותה. האישה חייבת כמו האיש, אף פי שזה זמן גרמה. ויש לנו כלל, כל משרד ראשי של זמן גרמה, אנשים פטורות. אבל שלוש מצוות שאף הן היו באותו הנס, חייבו אותם חכמים. והם, מקרא מגילה, וכן גם כארבע כוסות בליל פסח, וכן הדלקת נרות חנוכה. שלוש המצוות האלה, וכל אחת ואחת יש בגמרא עליהם, על הנשים, שגם הן חייבות פני שעת הנאים באותו הנס. לשון הירושלמי בעניין מקרא מגילה כתוב, נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו בספק סכנה. בספק סכנה. זאת אומרת, בכלל גזרה של המן הרשע, להשמיד עלו ולבד. סתם נשים ביום אחד. לא היה רחמני, לא היה אליגנטי. המן היה מחלוע, מסתור, משוגע. יש אנשים שיש להם דרך ארץ, נשים, הם מכבדים אותם. אבל זה אין לו שום דרך לסתור, אנשים ולא ילדים ולא שום דבר, אכזרים ולא ירחם. לכן הם היו גם כן בספק סכנה. אבל למה כתוב בספק סכנה? אף הם היו בסכנת ההשמדה. אז למה קוראים לזה בספק? למה ספק סכנה? כתוב ככה, המן הרשע כשבא אצל אחשוורוש, אמר ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, ועשה את הילדים כקרקסת שכל על ידי עושה המלאכה. למה עשה את הילדים בעיקר? הוא עשה לו חשמול, אמר לו אני אתן לך חשמול של כל ישראל. כופר, שכל גלגולות של עם ישראל. אמרו כמה הם? אמרו אני לא יודע מספרם, אבל זה מה שכתוב בתורה, 600,000 רגלי הגברים, ואז נותר, כתוב 600,000. תראו, אפילו המן הרשע הזה היה מאמין שכתוב בתורה 600,000. אתם זוכרים לפני 30 שנה מה אמר בן גוריון? בן גוריון אמר, זה טעות שכתוב 600,000, 600 בדבר, 1,000 צריך למחוק אותה. אמר, איך עלה לדעת, אם 70 איש, פתאום יהיו קפצו ל-600,000, זה לא נכנס בשכל. לכן אם הוא צריך למחוק, צריך למחוק למדת 1,000. יצאו במצרים רק 600 איש, זה מה שהיה לו. כל כך היה קל להמן לשלם 600 איש, ככה כמו קבוח לעולה בשבילו. הוא שלם על 600,000 איש. אפילו המן יאמין, בתנ"ך שלנו יותר מדמי בגוריון. אפילו המן יאמין, בתנ"ך שלנו יותר מדמי בגוריון. וכל אחד שיפתח את התנ"ך. הוא ערה לבו, הוא ישנו בכל את המקרא. אז הוא לא מאמין, אין בו קדושה. זה סכר, ככה ההיסטוריה. אז מה יש עם החוק מילה אחת, 1,000? יישאר 600. אבל הטיפש הזה, זה הקריאה פרשת שמות, פרשת בו, והקריאה פרשת במדבר. תראה מה כתוב שם, לבני בנימין, תוזר ושחותן לבית אבותם, פיקודי יצחק וזכר, 230,400, 350,700, תעשה סיכום, יוצא 600,000, אחר כך כתוב, כל הפיקודים של פקד ושל אהרון, 600,000, 3,000, 550, 550 בעניין שלו. תסתכל עליהם, מה הוא אומר שלא היה? ככה האנשים האלה, הפקורסים האלה, שלא מאמינים בקדושת התורה שלנו, הנביאים טחו מרעות, הם משובשים, לא רק משובשים, עד כדי כך, כמו שנסתמה בינתן, נסרחה חוכמתן, אין להם דעת. זהו, כמו נחזור לעניינים שלנו. אז בא המן ואומר, אני לא יודע באמת המספר שלהם היום, אבל כתוב בתורה שהם 600,000 איש. אני אתן לך לכופר של 600,000 איש. טוב, כן, הוא קיבל. תעשה את החשבון, בספר חזקוני, גם בשלוש התשובות האחרונים, גם התוספות במסכת מגילה דף ט"ז, עשו את החשבון ויצא בדיוק 10,000 בכר כסף. וחשבון של 600,000. עכשיו, הוא כתב לו וקיבל, אחשוורוש היה מטומטם, קיבל, אפילו לא קיבל, אבל כסף נתון לך. אבל אחר כך התבונים אל אחר כך אחשוורוש. אבל מה זה, הוא רוצה להרוג גם את הנשים. 600,000 הגברים כתוב. הגברים 600,000, מה, אנשים בחשיש ככה, בחינם יהרוג אותם? יותר גם כן, אם 600,000 היו גברים, גם 600,000 היו נשים. למה זה החצי? אז צריך למחוק מהגזרה את הנשים. לכן הנשים היו בספק סכנה, לא היה ברור. אחר כך, למה הוא הרגיש לך בטעות שלו? יקרא אותו רק בין לעבוד, אבל תגיד לי, מה אתה כותב רק גברים? שדם לי על גברים. ואיפה הנשים? בחינם? צריך למחוק אותם. לכן הוא יהיו בספק סכנה. אולי ירגיש בטעות שלו, אולי לא ירגיש המטור הזה, המשוגע הזה. כי גם הוא היה צורר ישראל יותר מהמן. אז בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מפר עשר גויים, כתוב שמה, מקום עלינו אדם, אדם ולא מלך. ליל מלך ביד השם, ככל אשר יחפוש אתנו. והלא של הקדוש ברוך הוא ישנות את לבו. המן הרשע לא היה לו תקנה, כי הוא אדם ולא מלך. לכן הוא בחירי, יכול לעשות הכל. כמו היטלר הרשע עם מחשבו, היה אדם ולא מלך, היה הדיוט. מצלכם זה היה קשה לעשות את לבו. אבל המן, אבל אחשוורוש היה מלך. ועובדה היא שאחרי שלושה ימים, מתחרט. מי הוא זה ואיזה הוא, רק אתה כתבת את זה שלושה ימים, מה היה מי הוא ואיזה הוא. אלא כמו שאמרנו, מפני דוד מלך ביד השם, הפך להיות לבו. כן, חוזר מעניין, אמרנו, גם נשים הן בכלל המצווה הזאת, וחייבות במצוות מקרא מגילה. מחלוקת הראשונים, אם הנשים יכולות להוציא את האנשים מדי חובתם או לא. יש אומרים, הנשים אמנם חייבות בלשעת הנאים באותו הנס, אבל לא אותו המעמד של אנשים. לכן אנשים יכולים להוציא את הנשים מדי חובתם, אבל לא להפך. יש כאלה מחלוקת בדברי הראשונים. מרן פסק את דעת הרמב״ם וגם דעת ראשי, שגם הנשים יכולות להוציא את האנשים. החיוב שלהם, כלומר שקול. כשם שיש חובה לאנשים, כך חובה לנשים. ולכן, במקרה מושב למשל, אנשים מסכנים, כולם חקלאים, לא יודעים לקרוא את המגילה כהלכה. יש אישה שמה חכמה, באה מבית יעקב, והיא יודעת, ברוך השם, לקרוא מגילה כדת וכהלכה. האם יכולה לברך להם ולהוציא אותם מדחותה? יכולה,
וכתר מלחבתם. אנחנו עדנו לדברי מרן שקיבלנו הוראותיו, שהוא פסק את דעת הרמב״ם וראשי. אף פי שיש חולקים, אנחנו פוסקים כדבריהם. לכן בדוקרי של צורך, כמובן בלי צורך, מה צריך לקחת אישה, לעשות מה, קונסרבטיבים אנחנו, רפורמים אנחנו, מה, משמע לעשות דבר כזה. אבל כשיש צורך, כמו שאמרתי, כגון מושב וכבצו בזה, שם האנשים לא כולם בקיאים, לא כל אחד יודע, אז רוצים לקחת איזו אישה שיודעת, שבקיאה, יכולים להשיג איש, אז יפתפה, אבל לא יכולים, אז אישה יכולה לקרוא להם ולשאותם ולחבותם. יש איזה פקפוק אחר שכתב אותו בעל העתור. בעל העתור אומר, נכון אפילו לומר שמצד הדין יכולה האישה להוציא את הגברים מלחובה, אבל כתוב כל באישה ערבה. כשהיא קוראת אסתר, מגילת אסתר, והיא שמה פזל גדול, פזל קטון, אז זה הגריש, יש כל מיני מנגינות. אז הוא שם מעולת שם, מנגנת לה. אז זה מה, זה כל באישה ערבה, זה מנגינה. כל שיר של אישה, זה ערבה, זה אסור. אז זהו תעלתו של בעל העתור. אבל המפרשים מקשים עליו, וכי זה תוצאו מה שבגמרא, בגמרא אצלנו כתוב, במסכת מגילה כל ג' הכל עולי למניין שבעה של ספר תורה, ואפילו אישה ואפילו קטן, אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלי לתורה מפני כבוד הציבור. אומר השם, פני שהציבור כולם הגברים חייבים בתלמוד תורה, אישה פתורה בתלמוד תורה, זה מתאים אותם בנכם ולא בנותיכם, אז היא פתורה. אז כשמעלים אישה ומתעלמים מהגברים, כראה, כולם אלה, כולם עמי הארץ, הם מסכנים לקרוא, ובאים, עד שקמתי זה לא רע, אתם מביאים את האישה הזאת שתעלה, תקרא לנו בתורה. אז זה כמו פוגעת בכבודו של הציבור. אנחנו, אישה לא תקרא בתורה, מפני כבוד הציבור. אומר רבי דוד פרדו, בפירושו על תוספתא, חסדי דוד, הוא אומר, בנפקא מינה, כי אתה אומר, אישה לא תעלה, למה תגיד הכל עוני אפילו אישה? אומר, בנפקא מינה, אם קראו בשמה, מותר. הם קראו כבר בשמה, אין דבר. או שבאמת הציבור שם לא כולם יודעים לקרוא, אין אף אחד שיודע לקרוא, ואין להם חזן, כל אחד קורא קריאה שלו. כמו אצל אחינו התימנים גם היום, נוהגים כמו זמן חכמי התלמוד. וכן, אם אין שם אף אחד שיודע לקרוא, ויש אישה אחת שיודעת לקרוא, אז אומר מידע, אבל מותר, יודעים איזה אישה לקרוא, כבר שאין אחד שיודע לקרוא. מצד הדין יכולה לקרוא, כי אין זה כמו כל המצוות שצריך משהו חייב בדבר להוציא את האחרים מלחובתם. כאן זו מהמצוות קריאת ספר תורה לשמיעה עבידה, וכל מה שנעשה זה לשמיעה, והיא משמיעה להם קריאת תורה, מה אכפת לך? לכן מותר. על כל פנים, אם עלת לא תרד, כך עושה רבי דוד פרדו. והנה, אישה שקורא בתורה, בזמן חכמי התלמוד, כל מי שהיה קורא בתורה, היה עולה לתורה, הוא קורא קריאה שלו. אחר כך, בדורות מאוחרים, תקינו שיש שליח ציבור, כדי שכל אחד ואחד היה רוצה לקרוא בעצמו, ויש הרבה שלא יודעים לקרוא, והיו עושים טעיות ושיבושים, והקהל היו סובלים מהם. לכן עשו שיש שליח ציבור, כולם יסמכו על שליח ציבור, שהוא קורא לכל אחד ואחד. עכשיו כשהאישה היא עולה, בזמן חכמי התלמוד, היא בעצמה הייתה קוראת. וגם שם יש לה גריש, וזקף חתום, וזקף גדול. והיא צריכה לקרוא עם המגילות, עם הטעמים של התורה. וכן, ואפילו היא לא אמרת כל באישה ערבה, מה אין עבדה, כמה שבאותה שעה שמים לב לקדושה של התורה, אין מוחם פונה לחס ושלום להביא ושוטה כזב לחשוב בנורי עבירה באותה שעה. התורה היא לתהבים יעלת חיים, שלכן אדם כשכל מוחו על התורה שם לב על הקריאה, הוא לא שם לב על המדינה, שם לב שעושה חס ושלום יש להשב ולחשוב מחשבות רעות. לכן בשביל זה בעלילים של מצוות, לא שייך בזה כל באישה ערבה. לפי כך, אישה מותרת לקרוא את המגילה בטעמיה ולהוציא את האנשים מלחובתם במקום צורך. כשאין צורך, כבר אמרנו שהאיש קורא ומוציא את האחרים מלחובתם. פה יזכרו לברכה כמה אנשים שעמדו בפרץ וקוראים לנשים במיוחד, אחרי שכל הקהל קורא את המגילה ויוצא לחובתו, כעבור שעה למשל, כל אחד הולך כבר לביתו, הוא שומר את הילדים, שומר את הטף, והיא הולכת ושומעת קריאת מגילה. אז אסיפים, אסיפות כל הנשים, כולם בבתי כנסת, או ילדים, או ברוכות, כפי ששמענו, ועומד חמזן שמקים בקריאתם וקורא ומוציא אותם מלחובתם. זה הרבה יותר טוב מאשר כל אחד יקרא להוציא את אשתו לחובתה. לא כל אחד ואחד מסוגל לקרוא את המגילה כהלכה ממש. כי בקריאת המגילה, אם אחד קורא מילה אחת שהיא על ידי קריאתו נשתנה משמעותה, שיבוש כזה שמשנה את המשמעות, אז לא יוצאים מזה חובה שקראת מגילה. צריך לקרוא אותם בדיוק נתינתה כמו שהיא. נגיד למשל, ניקח לנו דוגמה, כתוב אשר הוגלה מירושלים, מדברים על מי מרדכי ושמו מרדכי בן עיר ושמעי, אשר הוגלה מירושלים, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אין נקודות במגילה. אם אחד יחליף את זה, יאמר אשר הגלה מירושלים, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל, זה משנה, עליו נאמר חלופיהם הגולים, זה גולים, זה משנה את המשמעות לגמרי. אמנם שם אין שום ניקוד, נקרא הגלה, הוגלה, זה שם לא כתוב, רק שלא יקרא חוגלה. כן, זה מה זה שהוא קורא, זה שלא כרגל, אז משנה את המשמעות. בדרך כלל זה תחבטו. יש, ובזה נערה באה אל המלך. אומרים באה, לא אומרים באה אל המלך. באה זה הווה, באה זה עבר. אז הוא משנה את המשמעות, לא יתן לחובתו. בערב היא באה ובבוקר היא שווה. כך כתוב, זה הווה. מספר הפסוק כמו שהיה רגילים להיות יום יום. אז לא מספר על דבר של עבר דווקא. וכן זה הדרך. כתוב יושב, מרדכי יושב. איך כתוב יושב? כתוב בליבה. מי שלא ידע לקרוא, מרדכי ישב בשער המלך. פעם אחת ישב. אבל אתה משנה, יושב זה הווה, ישב זה עבר. צריך לקרוא כמו שכתוב. או והמן נופל על המצה, כתוב והמן נפל. הוא קרא המן נפל, לא יצא את החבטה, שכתב המן נופל. כדי שרבותינו דרשו גם כן בזה דרשה. אמרו, מה כתוב נופל? נפל, וזה. אומר, לא, נופל, הוא, שהחשברוש שמע, שאמרה איש צר ואויב המן הרע על זה, המלך קם בחמתו ומשתה היין לגינת הביתן. אז הלך לגינה שלו שום מלהווה. למה? אומרים שהיה המן, הרי באותו היום, שטחה לו בתו עשי של בית הכסא על הבגדים שלו, נעשה מסרח, עשה שרוח. והוא בא להפשיט את הבגדים שלו, להתרחץ, לעשות אמבטיה, אבל אדם מדבר עמו, ושריסי המלך הגיעו והבינו להביא את המן. הביאו לו אותו עם הבגדים המסרחים שלו על זה. ושאר המלך הם כל רגע שותים את העל שלו, מחשבו, נדבר על זה. והנה, אחר כך, כשאמר איסטר ואוי המן הרע על זה, המלך קם החמתו לגינת הביתן, קצת שום דבר מסכן לחליף וקרח. אבל גם שם הייתה נכונה לו איזו הפתעה. מה היה שם? רבותינו אומרים, ילדו 10 מלאכי השרת בדמותם של 10 בני המן. פרשנדתא, דרכון, אספתא, שרתא, מכיר אותם אחשוורוש. מה היו עושים שם? היו מחתכים לו את כל השושנים שלו, את כל הפרחים שלו, את כל העניינות, גוזרים אותנו. מה אתם עושים פה? אבא שלנו צבע אותנו, המן צבע אותנו. המן צבע, מחשימו, עינו צרה גם בפרדה שלי, מה יש עשק בפרדה שלי? אחרי כתוב, והמלך שם, מגינת הביתן, הבאת משתה היין. אמרו רבותינו, מקיש הפסוק שיבה ליציאה. כמו בשעה שיצא למגינת היה בקעת, קם בחמתו משתה היין, מגינת הביתן, כך שחזר היה בקעת, היה מלא קעת. והנה, המן, היה נופל, מבקש לחמים, סתם המכה, ראה קריצה עליו הרעה מאת המלך. כשהרגיש המלך נכנס, אז זקף את קומתו. בא המלאך, פיל אותו עליה. הוא עוד פעם בוקה, הוא עוד פעם מפיל אותו. זה נופל, לא נפל פעם אחת. נופל וחזור בנופל. כדי שהמלך יתרגל נבל, יכבוש את המלכה עמו בבית, עכשיו שעושה ליהנות אותה, זה מה שחסר לו. לכן אמר, תחיל מלך כולו מלא זעם, עד שבאה חרבונה גמר את העסק. אמר גם בני העשר שעשה המן, יאללה, תלו עליו ויקלו את המן. הגמרא אומרת, בגילה, עד חרבונה רשע באותה עצה היה, גם הוא היה באותה עצה. היה יחד עם היועצים של המן, שילכו ויעשו את העץ, גבוה 50 אמה, ובבוקר אמרו למלך ויתנו את מרדכי עליו. למה רבותינו צריכים לעשות שגם חרבונה באותה רשע, באותה עצה היה? נגיד, חרבונה היה מסכן טוב, לא קורה לפעמים איזה אחד מהשרים הוא בסדר, קורה כמה פעמים, יש אחד אוהד ישראל. אז מה יש? למה רבותינו גם כן מנחלכים אותו? גם חזונה היה מחשבו, גם כן ירושה. למה להם להגיד לך? הירושלמי כנראה שהוא חולק על זה. שעולה שירושלמי אומר, צריך אחרי סיום המגילה, צריך לומר, ארור המן ברוך מרדכי, וגם חזונה זכור לטוב. זה כתוב ככה בירושלמי. אם היה חזונה רשע, מה אתה מברך את הרשעים בשביל מה? עדיין לא השתקענו עד דלא ידע, לא הגענו עד דלא ידע. אז למה רוצים שיגיד גם חזונה זכור לטוב? אלא לפי דעת רבותינו, לא ייתכן שהוא היה נוטרלי, היה אדם טוב, אוהב את מרדכי, ופתאום הוא אומר ככה, הוא יודע שהיה עץ גבוה 50 יום, איפה הוא יודע גודל העץ? אומרים משל, מביאים משל, אם היה אדם אחד סגי נחור מסכן שהיה לו איזה כיס מלא זהובים שצבר כל החיים שלו והוא רוצה לנסוע לעיר אחרת. אז קרא לי איזה נער אחד, אמר לו, אם ניקח שכרך תוביל אותי לעיר, מפני שהוא סגי נחור לא יכול ללכת לבד. בסדר, הלכו הלכו ותעייפו, אחר כך כשהוא לא יכול לחם סעודת צהריים, והנה זה יום שומע כל קשקוש הקצתים, אמר לו, חם, חם עכשיו, תוציא את המעיד, תשב, תאכל במנוחה. והוא שמע לו, חשב שבאמת מרחם עליו, שלא יישאר, שלא יחם לו. אז הוציא את המעיד שלו, שאלה שפשיט לו בחיקו, הוציא את הענקים, מלא זהובים, כיס אותם בכיסו, וציפה איך לברוח, מחכה לזמן לא לברוח. אבל זה נהיה כאילו הרגיש שאין יותר לו איזו הרגשה, תקף המעיד, שם לו בחיקו, אין הכיס. צעק, צעק, הגדול אמרה, בואו אנשים, תסתפו מכל הסיבה, מה יש, מה קרה? זה כבר, כיפו אותו אנשים, לא יכולים לברוח, רוצה לברוח, לא יכולים לברוח. מה יעשה עכשיו, יתפסו, יחפשו אותו, כמובן, יפול החשד עליו, יתפסו אותו, יהרגו אותו, אז פחד תכרות. אז עשה עצמו גם הוא, פחד, איפה אני עבד לך? הוא עושה ככה, מחפש את מין השמונה, פתאום מציא את הענק, הנה מצאתי את ה-53 זהובים שלך. יתפס אותו, שאין החבוס בו, אדרוב, אדרוב, מה אתה צועק, אני חצאתי לך, אלא אתה מכה אותי, אבל לבד, מה אתה יודע שיש פה 53? זאת אומרת שהסתפלת אותם, אתה יודע מזה, זאת אומרת שאתה גנבת אותם. כך גם כן, חלמונה, ואיך הוא יודע, העץ השעתה, מה גבוה 50 אמה, אולי 45, אולי 55, אלא הוא היה בעצמו עם העץ הזאת, היו עשו זמון שם באותו הערב. כן, מגיע לו גם כן, לא, אבל אבלן לו, בכל אופן המסקנה שלנו שגם נשים מצד הדין יכולות להוציא את האנשים מלחובתם. קטן לא יכול להוציא את הגדול. למה? כי שקטן חייב במצוות רק מדרבנן, ואנחנו חייבים בדברי קבלה, זה טעם אחד. טעם שני, קטן בכלל לא חייב בחינוך, אבא שלו חייב לחנך אותו, הוא בעצמו לא חייב, לא מדורתה ולא מדרבנן, ולכן לא יכול להוציא את האנשים שהם בר חיובה. שלישית, הקטן תרד רבנן, אפילו במצוות דאורייתא חייב רבהם רק מדרבנן משום חינוך. וכאן שזו מצווה שהיא דרבנן, אז זה תרד רבנן. האנשים חייבים במגלם באחד רבנן. לא תרד רבנן ומפיק חד רבנן. כל זה בצפות מגלה י"ח והר"ן והר"ית בשם. התוספות משמע שהם שהקטן קשה בו בר חיובה, אבל בר חיובה מדרבנן. ולכן כשזה עוד מצווה דרבנן, זה תרד רבנן ומפיק חד רבנן. אבל הריטב"א והרמב"ן, וכן גם כן הר"ן בקידושין למד א', כולם כותבים שהקטן הוא בעצמו לא חייב בכלל, לא מדורייתא ולא מדרבנן. אביו מצווה לחנך אותו, אחרי כמה שהוא לא בר חיובה כדאי, יכול להוציא את האיש שהוא כן בר חיובה. אבל קטן בר חינוך מוציא את קטן חברו בר חינוך. הם כבר כולם קראו והם הקטנים לא היו, ורוצה קטן להוציא את חברו, אני יכול להוציא אותו. אמרתי כבר שכל איש שקורא את המגילה צריך להיות שהוא בעצמו בקי. אם הוא לא בעצמו לא בקי, איך יכול להוציא את אחרים מלחובתם? אז מה טוב ומנעים שלא יקרא כל אחד ואחד לאשתו, רק במקומות שלא מצויים שם חזנים, מקום שיש כמו שבשכונה הזאת, אז כל הנשים באות, שומעות מפי אדם שהוא בקי בקריאתה היטב, וקורא אותם את היטב על תופעה. מה יעשה אותו אדם? מברך שלושת ברכות הראשונות עוד פעם. אף על פי שהוא קרא ויצא לחובתו וברך לציבור, חוזר הפעם מברך שלושת הברכות הראשונות שלפני המגילה. ואם יש 10 נשים ומעלה, מברך גם ברכה אחרונה. שאף על פי שנאמר בירושלמי במגילה, לא תקנו חכמים מברך לאחריה אלא לציבור של 10, פחות מ10 לא יכולים לומר ברכה אחרונה. ברכות ראשונות זה ברכות המצוות, אפילו ביחיד צריך לומר אותן, צריך לברך אותן. אבל ברכה אחרונה, כיוון שהיא תלויה במנהג, כמו שכתוב במשנה שם, דף א', מקום שנהגו לברך, על המגילה יברך, מקום שנהגו שלא לברך, לא יברך. ואף שמה בגמרא, כ"א עמוד ב', אמר רביי, לא שנו אלא ברכה של אחריה, אבל ברכה שלפניה מצווה לברך. לאמר רבי יהודה אמר שמואל, כל המצוות לברך עליהם עובר לעשייתן. וכן המצווה מהברכות הראשונות היא ברכת המצוות. לכן גם יחיד צריך לברך. ברכה אחרונה, כיוון שהיא ברכה שנקרא מטומטום מנהג, יש מקומות שנהגו, יש מקומות שלא נהגו לברך ברכה אחרונה. עכשיו, בכל מקום ששמענו שמענו, כולם ברוך השם מברכים את הברכה האחרונה. אבל, לפי דברי הירושלמי, יש שם סייג לדבר, צריך להיות 10. לפחות מעשרה לא מברכים ברכה אחרונה. לכן אדם שקורא למשל לגיד אשתו, הוא בעצמו בקי, חזן, קורא טוב, ורוצה לקרוא לבני ביתו, להוציא אותם את חובתם. קורא להם, מברך ברכות הראשונות עוד פעם, אפילו שכבר הוא בירך ויצא את חובתו. ואחר כך בסוף, לא מברך להם ברכה אחרונה. שלא נתקן הברכה האחרונה, אלא בציבור. כותב בספר עולה ושמחה, בספר מיוחד להלכות פורים, שכך מנהג ירושלים, שאין מברכים לאחריה, אלא בציבור של עשרה. וכך כותב גם כן בספר תלמידה לדוד, זה רבי דוד עמר, תלמידו של רבי חיים בן עטר. יש ספר תלמידה לדוד, והוא כותב גם כן שכך מנהג ירושלים. וכך גם כן החזיקו אחריו כל רבני ירושלים, גם בספר פקודת אלעזר, אלעזר בן טובו, שהיה בדיר של המערבים בירושלים לפני 60-70 שנה, וגם הוא כותב שככה מנהג פשוט בירושלים. כך כותב גם סדי חמד, כך כותב עוד הרבה ספרים. לכן למעשה, אין לברך ברכה האחרונה, כי אם בציבור. אבל יש לנו חידוש מהגאון במסעוד אלפסי, בספר משחד הרבתה, היה אבדים בתוניס, שגם כשיש 10 נשים, גם כן מברכים ברכה האחרונה. שכל הטעם, למה שכות ציבור, 10, שיהיה פרסומי ניסה. ואין פרסום פחות מעטרה, כך גמרא כתובות דרזיין עמוד ב'. אז גם כשיש נשים, ונשים חייבות בכלל מגילה כמו אנשים, אז שיש להם מעמד בזה כמו אנשים, לא פחות. לכן כשיש 10 נשים ומעלה, מברכים להם ברכה אחרונה. כיוצא בזה יש לגבי הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת, שכל אחד ואחד מברך בעצמו, בבית שלו, אבל מנהג לברך גם כן על נרות חנוכה של בית כנסת. שם צריך להיות בשכבוד הציבור שיהיה פרסום הניסה, כפי שמסביר בהריבש, בתשובות הריבש. ושם כותב המגן אברהם, שאם אין 10 בבית הכנסת, והשמש עושה מכין את הדלקת נרות חנוכה, לא יברך, יבדיק אותה בלי ברכה. שלא תקנו אלא מטעם פרסום הניסה. כשיש 10, אז טוב, יש פרסום הניסה, אם לא, לא. בר בישרחים בספר הפעמים כתב, אם יש נשים בעזרת נשים, מסתרפות לגברים, כבר שנשים חייבות להדלקת נרות חנוכה, גם הן מסתרפות לעניין הזה, לנושא הזה, וכאשר מה פרסום הניסה, ורשאי השמש לברך על הדלקת נרות חנוכה של בית כנסת. כן, זה אומר שעניין פרסום הניסה, אין להבדיל בזה מן אנשים לנשים. אז גם כפה, כשיש 10 נשים במעלה, אז מברכים להם ברכה אחרונה של כאן, של הרב את רבינו וכו'. הנוסח הוא האל הרב את רבינו. כך הנוסח אפי הקבלה. הרשש כתב טעם אפי הקבלה במילת האל גם כן. כנראה שיש כאלה הרב חילן, בשלנו בספר פתח עיניים, אומר, אחרי שעמדת ברוך את השם אלוקינו מלך העולם. ושם אלה חזר עוד פעם האל הרב את רבינו. עמדת אלוקינו. עוד פעם תגיד האל הרב את רבינו, יתחיל הרב את רבינו. איזה חושב שהרב חילן. אבל, הנה מה עשים בכל יום. אנחנו בכל יום אומרים, ברוך שאמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, האל הרחמן אם הולך בפעמו משמע פעם שעת את העולם. אז אומרים גם כן האל, אפילו שכתוב אלוקינו. אלא מה, שם יש פז תיבות. ברוך שאמר הזה יש בו 87 תיבות, ועולים, הרבנו הארי כותב, שיש להם טעם על פי הקבלה. אז גם כן פה אותו דבר, המילה הזאת האל, לפי דעתו של הרשש, יש בה גם כטעם על פי הקבלה. לכן אנחנו נוהגים לומר לך, אל הרב יצבנו, רק בחתימה, ברוך אתה השם, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. לא כותבים פעמיים האל, אלא הנפרע לעמו ישראל, האל המושיע. ואחר כך אומרים, אמרו לה, מה ברוך מרדכי? כבר צעדנו כמה פעמים שהתינוקות שבאים לבית כנסת, מביאים אותם שלחנק אותם בשעת מגילה. פתאום נשתבש המנהג הזה, וכאילו הם באים רק בשביל להכות את המן. אין מוחם בשביל לשמוע את המגילה. מצפים, מתי יגיע? דבר זה רק ימינו, מתי יגיע שהציבור שיגיד המן רק, כדי להכות את המן. זה שטות, זה לא מנהג טוב, לא מנהג נכון. אם פעם היו נוהגים, מה היו עושים? לא היה להם זו נשק ולא תחמושת של פורים ולא שום דבר. היו עושים שני עצים, מציירים על אחד מהם המן, כשמגיע המן, טח, עושים לו. זה לא מעלה ולא מוריד. אבל היום באים מסוידים בכל כלי נשק מתחתם, ובאים מחכים, מכים, מכים, מכים. מצבקה הארץ לכולם, לפעמים גורמים גם נזקים, לא רק לריבות של בית כנסת, אלא גם לאנשים של בית כנסת. כמה פעמים, מישהו סיפר לי, מישהו ירה בקדח של פורים, אומר, 3 ימים לא ישומע בקדח, היה כמו כל העבוד לשביל. זה אסור זה? מה זה? זה הכוס. בהבנה. חזן אחד, בלי פורים, היה קולו, ככה כמו פעמון זהב ורמון. אחרי כמה ימים, קראת, לא שומעים אותו. כן, כל בין עניין זה קשב, כלום. שבוע ימים. שואלים אותם, מה זה, מה קרה לך? הוא אומר, הבית, הבקשת היה דחוס, והיו מכים, בבית מלא עשן, בלע את העשן, בלע מסע, לא יסע זה, בלע עשן. נצא לך כל שלו, הלך כל שלו. אחרי שבוע ימים מסכן, שאתה כל מיני סבומנים, השלט לאט חזר לו הכל שלו. התעלם לבני אדם, באים לעשה, קיים מצווה, אז עושים ככה, תעלולים לבשלו בם, באים את הנערים כאלה, צריך לעמוד על המשמעת. שלא לתת לכל אחד ואחד, הם באים כדי לשמוע, זה מצוות קטנים להביא אותם כדי לשמוע ולחנך אותם. לא בשביל להכות את המן. אין אמר, היינו רגלים, האמת היא שהיינו רגלים בכמה בתי כנסת, מסתובבים סביב, השליח טבור, עוד שני אנשים, אהרון וחור סמכו בידיו, מסתובבים על הנערים, מה יש לך? תביא לנו את הכל מיד. מוצאים מסכנים, כל הקדוח, הקדח, מה שיש לו, זה יש לו רעשן, זה יש לו הקדח, כל אחד, שמים את זה במקום אחד, אחרי זה נחזיר לכם. כן, והאמת שהיו כאלה שמתוחבלים, לא היינו מרגישים עליהם, יש להם, שאל להם עוד רזרבה, משהו שני כנע. כן, אפילו אחי, היה להם דרך ארץ, היה להם דרך ארץ, אם שאנחנו מתפדים על כך, לא היו, לא היו נוגעים בזה. אפילו שיש להם עוד, אבל לא היו מקים רק אחרי שגורים. כך הרגלנו אותם, ברוך השם, כששומעים את המגילה, אוזן קשבת, אין לא רעת ולא המולה ולא שום דבר. כולם יוצאים מתחובתם, גם האנשים, גם אם יש נשים בעזרת נשים, שומעות מההתחלה עד הסוף. וזה הדרך הכי נכונה והכי קשרה. הלוואי שילמדו מאיתנו, כל מקום ומקום. לא לעשות רע כזה, זה גם כחילול השם. ולביתו של הקדוש ברוך הוא בית מקדש מעט. מה זה פה, מכים כמו מערת פריצים חס ושלום. זה יש בספר בן ימין, שאלות ותשובות, שמו בן ימין, כך שמו. הספר הזה לפני 120 שנה, 100 שנה. שמה, הרב המחבר שמה, הוא היה עבדים ברודוס וניסה להפסיק את המנהג הזה והתרעמו עליו איזה אנשים, יש אנשים חכמים בעיניהם, מה אתה רוצה איזה מנהג ישראל, תורה הוא גמן, לא רצו לשמוע לו. אמר רבותיי, אני, אתם רוצים לשמוע לי? טוב, אני אשלח לרבני ירושלים אל הקודש, אתם מקבלים סמכות שלהם? היה רבי יעקב שאול ישר. אתם מסכימים שמה יאמר לנו רבי יעקב שאול ישר לשמוע לו? כן, מוכנים לשמוע לו. היה ראשון לציון באותו הזמן. וגם אני אפנה רבי אברהם פלאצ'י, הוא בנו של רבי חיים פלאצ'י, שהיה אז אבן גיל באזמיר. בסדר, נפנה עליהם, פנה עליהם, כולם כתבו במרירות נגד המנהג הזה. אמרו ברוך השם שאצלנו לא ישמע ולא יפקד מנהג רע כזה. אלא הכל בשקט, כולם שומעים וקוראים את המגילה וההלכה, כהלכה. לכן אנחנו גוזלים בגזרת התורה שיבטלו את המנהג הרע הזה, וכולם ישמעו רב קשב את קריאת המגילה. ויראה להם את הפסקדים שלהם, כתב את זה גם כן בספרו, ועל ידי כך, תקו מיד הפסיקו את המנהג. הווה אומר, יש מנהגים שאומרים מנהג יסעי תורה, זה דברי התוספות ומנחות. תלוי איזה מנהג, מנהג כמעוגן בהלכה, לא סוצר חס ושלום את ההלכה, לא כל מנהג גרד מן השמיים. יש אנשים, לוקחים ופוחזים, עושים משעשע, אז עושים את הדברים האלה. יש אנשים לא באים בשביל לשמוע מגילה, באים כדי לשמוע את הרעש, את ההמולה. זה לא נכון. לכן, בכל מקום מקום, ידאגו לעמוד על המשמר, שיתקנו את הדבר הזה. כפי שדבריו נשמעים, הוא אחראי על זה. שאם לא כן, מי שלא ישמע איזה מילים בפני שהיה רעש, אז זה לא יצא לחובתו קריאת המגילה, והאחריות תפור על אותם גבאים. גבאים של בית כנסת, הם לא בשביל כבוד. תורה, גבאי, שעשו לו כבוד, גבאי זה תפקיד אחראי, והוא צריך לדעת, הוא עליו מותר כל דבר ודבר שהקהל שלו, צאן מרעיתו, כולם מקבלו, עשו את המצוות כהלכתם. אם לא, הוא לא גבאי, הוא סתם פרחה. מה זה גבאי? כל אחד כמו המולך, מאוד ובעד כוש, המולך שמלך מעצמו. הגמרא אומרת שנתן שוחד ועשו אותו, עשו אותו מלך. אז זה גם כגבאים כאלה אוהבים כבוד, אז נותנים כסף, עושים שוחד וזהו. לא זה אנחנו עושים, אנחנו עושים גבאי איש הוא ירא שמיים שבאמת יכיר את האחריות שלו ויתקן מה שצריך לתקן בשביל בית כנסת. כתוב בדברי הפוסקים, חרש לא מוציא את האנשים מזה חובתם. מה זה חרש? כתוב במשנה באמת, במגילה י"ח, הכל כשרים מקורות המגילה, חוץ מחרש שוטה וקטן. חרש זה לא כמו כל חרש שדברו בו חכמים. חירש דיברו בו חכמים בכל מקום, לא שומע ולא מדבר. וזה אם אתה אומר שלא יכול להוציא את החרים מלחובתם, זאת אומרת שהוא מדבר. אם הוא מדבר, אז למה לא יוציא את החרים מלחובתם? ואם הוא מדבר. אז זה לא כמו חירש שהוא לא שומע ולא מדבר. ובכל זאת הוא מוציא את החרים מלחובתם. למה מפי שהוא לא שומע? אפילו שהדין שלנו, אדם קורא קריאת שמע ולא שמיע לאוזנו, בדיעבד יצא לו חובתו. אבל כאן בשביל פרסומי ניסה צריכו חכמים שהאיש שקורא להוציא את הקהל לחובתם חייב גם כן להיות בר שמיעה, שיכול לשמוע. לא מספיק לו שיכול לדבר, יכול לקרוא אותו, אלא צריך גם כן שיש שיכול להשמיע לאוזנו. ואם לא, לא, לא מוכן. זה עניין מיוחד בפרסומי ניסה, כך כותב מרן בן יוסף. לפיכך, אם זה אדם שהוא רוצה לקרוא בציבור, אם הוא יכול לשמוע מעט, אפילו לא שומע באופן נורמלי כמו כולם. יש לו עליהם חוש השמע. שאילו היו מתקרבים סמוך לאוזנו וצועקים לו ומבין מה שאומרים לו, שומע מה שאומרים לו, זה עדיין לא לוקח שמו חירש. כך כותב הרב פרי חדש, גם כותב ככה שבות יעקב. היה אומר, היה אדם אחד, פקיח לכל דבר. אבל מסכן, חלה במחלה באוזניים שלו, ונעשה כבד השמע, לא יכול לשמוע. אם רוצים לדבר איתו, צריכים להתקרב סמוך לאוזן שלו ולצעוק בכל כוחם עד ששומע ומבין כל מה שאומרים לו. אומר, זה לא נקרא שמוע חירש, אמרו עליו חכמים, דניאל מגילה, ורשאי להוציא את הקהל לזה חובתם. זה כותב בשבות יעקב. גם אחרי חדש כותב ככה בסימן כוכב אבן העזר, וגם צמח צדק מלובביץ' ועוד כמה פוסקים. לכן למעשה, כל אדם כיום, היום לא עושים דבר כזה שיצעקו באוזניים שלו. כי הולכים אצל רופא, הרופא עשו לו מכשיר שמיעה, ועל ידי החשמל, מחברים את זה עם החשמל, ועל כך, על ידי כך, כמו שאדם עכשיו היום מדבר, מדבר ברמקול, כדי שכולם ישמעו. במקום שיהיה הרמקול סמוך לפה של המדבר, הוא עושה את המחלת השמיעה, זה מגביר קול. אז יש מדבר, אפילו שהוא קצת יותר רחוק, אבל כשנקלט באוזן, סמוך לאוזן, זה שמה מגביר את הקול, אז במקום שיתעקו לו באוזן, ממילא נעשה את הצעקה על ידי המחלת השמיעה הזאת, שהיא חשמלית. ואז הוא שומע היטב. לכן, זה דקה שמו עדיין לא חרש. שאילו היה חוש השמע שלו נעלם מכל וכל, המכונה הזאת לא תעזור לו כלום. המכונה הזאת היא רק מגבירה את הקול, כמו שאמרתי. זה לא מחיה את המתים. אם אדם ישתק חוש השמע, זה לא המכונה הזאת לא תעשה לו שום דבר. אלא ישאר לו קצת חוש, במקום שיתעקו בתוך אוזנו, אז עושים את זה בצורה נורמלית, בצורה יפה, אז הוא יש לו את המכונה הזאת, אפילו הם מדברים כרגיל, כשמגיע ההד הקול, גלי הקול, מגיעים לאוזן שלו, אז זה שם מגדיר את הקול, ואז זה כך הוא שומע. אז זה לכם בשביל זה, זה כשמו כאיש פקח לכל דבר, הוא מוציא את האחרים מזה חובתם. יש הרבה אנשים שכאלה מסכנים, חלו לעז זקנותם, ויש להם ותק, אם קוראים מגילה מזה שנה בשנה. פתאום קרה להם המחלה וצקרנה אותם כאבד. אז הדין הוא שעדיין יכול להמשיך בתפקידו, הן לגבי תקיעת שופר בראש השנה, גם שם המצווה שמיעה ושמוע כל שופר. ואם אדם לא שומע, אפילו שהוא מדבר, פקח, לא שווה כלום. גם כן לגבי תקעת שופר, גם לגבי מגילה, כלשהו עדיין יש לו אפשרות עוד לשמוע על ידי מחשיב שמיעה, אז יכול להוציא את החרים מלחמתם. מה הדין? אם יוצאים איזו חווה של מגילה על ידי רמקול. הדין הוא כך, לפי הסכמת שכמה אחרונים, בתוכם צמח צדק מלובביץ' ועוד. אם אנחנו מדברים למשל עכשיו ברמקול, הרמקול הזה הוא מגביר את הקול. עכשיו הקול שלי אני לא מתגבר, לא מתאמץ. אם לא היה הרמקול, עד 3-4 שורות היו שומעים, אחר כך אלה שהם רחוקים קצת לא ישמעו כלום. לא ישמעו הברה בעמה, לא יצליחו להבין כל הדברים. הרמקול הוא מגביר את הקול, על ידי כך גם מהרחוקים יכולים לשמוע. ובכן, אדם שאין בידו מגילה כשרה, המגילה שבידו של חומש, של נייר, ולא יצווה אלי חובה, הוא צריך לשמוע מפי אדם שהוא בר חיובה, שקורא בתוך מגילה כשרה. ואם הוא, אלמלא היה הרמקול, לא היה שומע. הודות לרמקול הוא שומע. זה נקרא שמו תערובת של קול, אלמלא כן לא היה שומע, לא יצא לחובתו. יש פוסקים שאומרים שלא יצא לחובתו. לכן נשתדל להתקרב במקום שגם אם לא היה הרמקול, היה יכול לשמוע. הרמקול עוזר יותר, עושה את זה יותר, קול יותר חזק, שומעים את זה יותר, אבל גם בדוחק היה יכול להקשיב, היה כן שומע, אז היא יותר רחבה טוב. אבל אם לא היה שומע בכלל, כיוון שזה כל כך הוא יושב רחוק, לא היה שומע בכלל, הרמקול הוא גורם שישמע, אז זה כאילו הוא לא שומע מפי בר חיובה. כך דעת כמה האחרונים, וראוי לחוש את הסברה הזאת. אני לא אומר שהסברה הזאת כל כך הרבה בירורה מהאחוז, ססות, גם שם מה הוא שומע, שומע קולו, שומע אדם, שהוא בר חיובה. נכון על ידי הרמקול, אבל אם היה הרמקול לבדו, ולי כל האיש הזה שמדבר, היה הוא שומע על דבר, שומע משמע. הרמקול הוא מלאך, מה הוא הרמקול? סוף סוף הוא שומע מפי בר חיובה. אבל כיוון שיש פוסקים שמתרעמים על זה, אומרים שלא יצא מזה לחובה, כדאי לחוש את דבריהם, לכן כל אחד יתקרב כמה שאפשר לצד איש שקורא מגידה. אם זה עניין חזרה, כמו שאלה מאות השנה, קדיש, קדושה, זה לא בעיה כלל. לפני שכתוב בגמרא, יש לנו הגמרא הזאת במסכת סוכה, דף נון א', שבבית כנסת של אלכסנדריה של מצרים, הייתה כל כך ארוכה מאוד, וקורא של החזן לא היה נשמע, והיו מניפים בסודרים. בשעה שמה ברוך אתה השם חולין הדעת, מרימים דגל כתוב עליו חולין הדעת. וכולם יודעים שזה חולין הדעת, אז גם הרחוקים עונים אמן. הוא גומר, הרוצה בתשובה, מרימים דגל שני. אחד אדום ואחד צהוב ואחד לבן, כל אחד אחד צבעים, וכתוב עליו, זה חולין הדעת, זה רוצה בתשובה. אז מבינים, יודעים איזה ברכה עכשיו, והיו עונים אמן. אבל יש היו רחוקים, יוצאים בזה לחובה. זה חזרה, זה קדיש, אותו דבר. אבל כאן צריכים לשמוע מילה במילה. כל אחד אחד, כל יחיד חייב לשמוע קריאת המגילה. לכן, בכוח זה צריך להיות שיתקרבו במקום שגם מלא הרמקור יכולים לשמוע. ואם אי אפשר, כולם רוצים להתקרב, והמקום גדול רחב ידיים, ויש הרבה כעס שרוצים לשמוע ורוצים לשמוע את החובה. אז יסמכו על הסברה שאני אמרתי, סוף סוף זה בא מכוח שבר חיובה, ועושים בזה יחובה. השומע מקרא מגילה מהרדיו, לא יצא אל החובתו, כלל. אלא אם הוא לוקח בידו מגילה כשרה, והוא עוקם מילה, הוא בעצמו לא יודע לקרוא, אז עוקם מילה במילה מה שכתוב על הידו, מסתמע, הידו מביאים מחזנים. אם כן, הוא קורא אחריהם מילה במילה, זה עניין אחר. אבל לשמוע מרדיו, לצאת איזה חובה, לא יצא איזה חובה. אפילו שזה שידור חי, לא שידור מת, שידור חי, ישיר, באותו החזן. בכל זאת, המכונה שמקליטה את קולו של האיש הזה, ומעבירה את זה, משדרת את זה, קוראים אותה ממברנה. זה כמו תקליט קטן, תקף, הקול שלו, זה כערף עין. הוא אומר, והיא במאה חשבלות, זה קולטת, והיא במאה חשבלות, תקף משדרת את זה, מילה במילה, מילה במילה. אז כאן הוא לא שומע, האיש הזה שהוא שומע עכשיו ברדיו, מהרדיו, הוא שומע מהתקליט, הוא לא שומע מקולו של בר חיובה. זה לא דומה לרמקול, רמקול, אתה שומע, זה רק מגביר את הקול. וכן אתה שומע, סוף סוף אתה שומע את קולו, זה נקרא שמוש, אתה שומע מקול באדם שומר חיובה. אבל כאן אתה שומע מתקליט. הגע עצמך אם אחד עשה תקליט של גרמפון. ועשה שמה והיא במאה חשבלות, שבועת עלה עד הסוף. ולקחנו את זה ועשינו, יאללה, זיהו, מתחיל לעשות והיא במאה חשבלות. זה יוצא מזה וזה חובה. אתה שומע מתקליט וחתיכת ברזל. זה אומר חיובה, זה גרוע יותר מחירש אותי זה קטן. זה כלום, זה כלום. וזה שלא יוצא לזה חובתו. אז גם אותו דבר ברדיו. ברדיו, מה שנזמין אחד שאתה שומע שדור חי, כאילו זה ישירות מזה השליח ציבור, זה לא ככה. זה שם, כמו שאמרתי, תקליט, ומיד, כערף עין זה משדר את זה. הוא קולט את זה ומעביר. כי אתה שומע מפי תקליט, פשוט, אז אנחנו יוצאים בזה לחובה. צריך לדעת את זה, ואדם למשל מתכוון שהוא חולה, לא מרגיש טוב, והוא לא יכול ללכת לבית כנסת. הוא אומר, אסלן בלה, תפתח לנו את הרדיו, ויפתח השם את פי האתון. אז מתחילים לשמוע. אז זה לא יוצא את החובה, כפי שאמרנו. אני אומר, כשהוא אומר, בסוף זכות ישראל, הוא אומר, אם תורה בסוף שנאמר, אז ברוך הפסו מה אתה קורא, יהודי תורה ואדיר. Thank you.